שלום לכולם. כשהקדוש ברוך הוא מכה בעולם, כמו כל פעולה שהקדוש ברוך הוא פועל, כל פעולה יש לה מסר מאוד מדויק ומאוד שמאוד מחושב. וכל פעם שהקדוש ברוך הוא מופיע בתנ"ך עושה איזשהו נס, הוא מטיל עונש, הכל מאוד מאוד מדויק, ובעצם צריכים לראות את כל הפעולות האלו האלוקיות כסוג של כתב האשמה מנוסח ומנומק היטב. פרשת השבוע שלנו אנחנו רואים 7 מכות על המצרים בפרשת בו, בעזרת השם עוד 3. הנושא הראשון הוא קודם כל כתב האשמה. יש פה כתב האשמה מאוד מאוד ברור על החברה המצרית כולה. חברה המצרית כולה, איך אתם, כל מצרים, מסוגלים לשתות מים מהיור? איך אתם מסוגלים להתרחץ ביור? איך אתם מסוגלים לשאוב מים מהיור? אתם לא רואים שהוא כולו מלא דם? אתם לא רואים שכל היור הזה זה בית מטבחיים אחד גדול? אתם לא רואים שהוא מלא ילדים מתים? אתם לא רואים שזה כל היאור הזה זה מחנה השמדה אחד ענק? איך אתם מסוגלים? איך יכולתם לשתות מים מהיאור? איך יכולתם לשאוב מים? איך יכולתם להשתמש ביום? לא ראיתם שזה הכל דם? איך אף אחד לא התעורר? כל מצרים, חיים כרגיל. עם היום, מתרחצים ביום, שומעים, איך? איך יכולתם? כל מצרים סובבים סביב היאור ולא יכולים לשתות. בוודאי שלא. איך יכולתם שלא לשמוע מה שקורה ביאור? באור מדי יום היו צרחות נוראיות כל יום. צרחות של אמהות, צרחות של תינוקות. אם זה לקחת תינוקות יום אחרי יום, לזרוק אותם ליום, לא שמעתם אתם את הצרחות? איך יכולתם לשבת בבתים שלכם, לאכול ולשתות ולשכב במיטה ולבשל ולאפות? איך יכולתם כשיש צרחות כאלה שעולות מהיום? איך יכולתם? צרחות של ילדים. מתוך היאור, מהיאור, מתפרצים אלפי אלפי יצורים שמשמיעים המון קול. לשון המדרש, קשה היה קרקורם של הצפרדעים. מה קשה בצפרדע? מה אכפת לך הצפרדע? קרקור, צעקות. משמיע אותם המון רעש, צעקות. קפצות, רעש. מלווה אותם בכל מקום. מלווה אותך, מלווה את האנשים, איפה לא? היאור משריץ את הצפרדעים, ובאו בביתך, בחדר משכבך, על מיטתך, בבית עבדיך, בתנור המשמרותיך. אז היה אמור להטריד אותך, אתה לא היית אמורים ללכת לישון, איך אתם יכולים לישון בשקט בלילה? איך אין לכם נדודי שינה מהצרחות של הילדים? מהצעקות, היו אמורים ללוות אותך בכל מקום. ובך ובעמך, רש"י, בתוך מהם היו נכנסים. איך מבפנים, איך לא היה לכם, איך המאיים שלהם לא התהפכו, איך לא הלכם מסורי מצפון, איך לא השתגעתם? עם שלם שומע צרחות, קולות. סותמים את האוזניים, ממשיכים את החיים כרגיל, כן, איך אתם מסוגלים? איזה מינם אתם? אבל חוץ מהחטא החמור של הראשון, האשמה הראשונה, החמורה ביותר, של רצח ילדים, היום, יש האשמה נוספת. האשמה שלא קשורה ליאור, היא קשורה דווקא לאדמה. איך יכולתם, אומה שלמה, לגור בבתים, לדרוך על רצפה, שכל הבתים שלכם נבנו ממציצת דמם של עובדי פרך? כל הבתים, כל הלבנים, כל הטיח, כל הרצפה, כל הבנייה שלכם, כל המגורים שלכם נבנו מניצול של העבדים בלי תמורה, בעבודת חומר ולבנים. איך יכולתם? איך יכולתם לשבת בבית? אתם לא רואים שכל הקירות שלכם, כל הטיח, כל האבנים, כל הלבנים, כל הכל, הכל זה, זה, זה מציצת דם של אנשים שעובדים בללא הפסקה, מחנה עבודה אחד ענק, מחנה כפייה. הקמתם מחנות השמדה, הקמתם מחנות עבודה בכפייה, ואז עם המשכים ממשיכים כרגיל. הכל האפר פה, קינים. רשי, חזל, סליחה. כשהיו במכת קינים, כל הטיח של הקירות התחיל לזוז. כי הכל האפר, הכל בנוי מאפר, אז כל הבתים של המצרים בנויים מאפר, אז כל הבתים התחילו לרחוש. אתם לא בני אדם. אתם איבדתם צלם אנוש. אתם בכלל לא בני אדם. אתם חיות טרף. אתם נחשים. אתם עקרבים. הרוב אומר רש"י, חיות רעות, נחשים ועקרבים. זה מה שאתם. אתם לא בני אדם. שם גרים בני אדם. והפליטי ביום הוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבתי עוד שם הרוב. שם גרים בני אדם. פה לא. אנשים שבונים מחנה השמדה, וזה לא מזיז להם, ממשיכים את החיים כרגיל, שומעים צרכות של ילדים, ממשיכים את החיים כרגיל, נהנים מניצול כלכלי, חומרי, עד מציצת דמם של אנשים כרגיל. אתם לא בני אדם. גם אם יש לך עבד, אתה אמור לדאוג לו. מה זה עבדים? עבדים זה משהו שהוא רכוש, קנוי לך, זה מקנה שלך. אדם דואג למקנה שלו. מי שיש לו כבשים, דואג שהכבשים יאכלו וינוחו. מי שיש לו אפילו פרות, הוא דואג שהפרות שלו יהיה להם... אליהם בסדר. לסוסים, דואג לסוסים. יש לכם עבדים, בסדר, עבדים, אבל זה כעניין שלכם. אדם שיש לו עבד, כאן העבד, כאן האדון לעצמו, יש לזה אחריות. זה הכעניין שלך, אתה צריך לדאוג לו. שום, כלום. פחות מסוסים, פחות מכבשים, פחות מעיזים, פחות מחמורים. פחות מבעלי חיים. פחות ממכונית. איבדתם את זכות הקניין. הדבר פוגע במקנה, מקנך. סוסים, חמורים, גמלים, בקר, בצל. איבדתם את הזכות לקנות. אבל השאלה היא מי השם? מי השם בהידרדרות הנוראית הזאת של חברה? חברה שלמה, מדינה שלמה, מידרדרת למחנות השמדה, מחנות עבודה, לשלילת זכויות מבני אדם. איך זה קורה? צריך לסמן את האשמים. צריך לעשות דין בחשבון. צריך לעשות הפקת לקחים. ויאמר השם למשה ולאהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. משה לוקח את הפיח הזה, ויזרוק אותו משה השמיימה, והי שכין פורח הבעבועות. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. יש פה מכה שתוקפת בראש ובראשונה את החרטומים. ולא יכלו החרטומים, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. מי זה החרטומים? החרטומים זה אנשי הרוח. זה האנשים בעלי הדעה, המשכילים, המדענים, אנשי החוכמה, הפילוסופים, האנשים שעוסקים בדברים שמימיים. איזה מין שמיים יש לכם? שמיים שלכם פיח כבשן, שחור משחור. משה לוקח את הפיח של כבשן, אפר, משרפה, אפר, שריפה, כבשן. הכבשן הזה זה החומר והלבנים עשו אותם בכבשנים. האפר הזה זה האפר נורא של שריפה. משה זורק את זה בכל השמיים של מצרים. הלך האבק על כל ארץ מצרים, אומר רש"י. כל השמיים של מצרים שחורים. והאפר הזה לאט לאט יורד. אין לכם שמיים. השמיים שלכם שחורים. מה קורה לחברה שאיבדה את היראת שמיים שלה? שאנשי הרוח שלה, שאנשי ההשכלה, שהמדע, מי שאמורים להיות אחראים על השמיים, על היראה, על הערכים העליונים, על זה שיש משהו מעלינו. מורה שמיים עליכם. מה קורה לחברה שאנשי הרוח שלה אין להם יראת שמיים? הם לא מחנכים ליראת שמיים. אז מה קורה לחברה כזאת? מתברר שהכל מלא שכין, הכל רקוב, הכל שרוף מבפנים. איך יכול להיות שלא קם איש רוח אחד, סופר אחד, משפטן אחד, פרופסור אחד, פילוסוף אחד, אחד, שיאמר, זה לא מוסרי, זה לא ראוי, אחד, שימחה, שיגיד, זה נגד השמיים, זה נגד הערכים, זה נגד צלם אלוקים, אחד, שופט אחד שיגיד משהו, כלום. אף אחד לא אומר כלום. כולם משתפים פעולה עם פרעה. אף אחד לא מנסה לזעזע את הרגשות, לעורר את הלבבות. אחד. חברה שלמה, מדינה שלמה. זה כישלון של עולם הרוח. בראש ובראשונה זה כישלון של החרטומים. לאורך כל הפרשה עושים חשבון עם החרטומים. זה לא מפסיק. פה מגיע לסיור. איך יכול להיות שאף אחד לא קם? שמקבלים כאלה החלטות נוראיות, להקים מחנות ריכוז, מחנות השמדה, מחנות עבודה, שואלים זכויות, רומסים, הורגים, מתעללים, ואין אף איש רוח אחד שקם, עיתונאי אחד, פרופסור אחד, מישהו אחד. זאת אומרת שהכל מתחיל מזה שאין שמיים, שאין יראת שמיים ושאין תורה מן השמיים. במקום שבו אין תורה מהשמיים ואין יראת שמיים, אז מה יציל את האדם? מה ירומם אותו? מה ישמור עליו? אין כלום. במקום שבו הודיעו קבל עם ועולם בצורה מדעית כביכול שאין תורה מהשמיים, זה המקום היחידי בעולם ששם זה הוגדר לראשונה שאין תורה מן השמיים, הגדירו את זה מדעית שם, בדיוק שם נקבעה המדיניות של מחנות ריכוז, מחנות השמדה, בדיוק באותה עיר, באותו מקום, בדיוק שם, במקום שבו הקימו את המדע המופרך הזה של אין תורה מהשמיים, שם זה הוקם. שם בדיוק הגו את כל המחנות ריכוז והשמדה. מכת ברד שחותמת את הפרשה מתוארת כמכה קשה מאוד. הפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. זה מכה שאמורה לפנות אל הלב. כל מגפותיי אל ליבך. מה קורה בברד? נושאים עיניים אל השמיים. ראית משה את מתהו על השמיים. רש"י, מדרש אגדה, הגביהו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן השמיים. משה עולה למעלה מן השמיים. משה עולה למעלה מן השמיים, והשם נתן קולות, יש קולות מן השמיים, ואש מן השמיים, ואבנים שיורדות מהשמיים. השמיים, יש משהו, השמיים, מעל השמיים, משה עתיד לעלות אל מעל השמיים ולהוריד לנו, להביא לנו קולות אלוהים מן השמיים. השם העם קול אלוהים. משה עתיד להוריד לנו אש מן השמיים, קולות וברקים וענן כבד על הער, קול שופר חזק מאוד. משה עתיד להוריד לנו לוחות אבנים מן השמיים כתובים באצבע אלוהים. כשיש יראת שמיים, יש בסיס, יש אבנים, יש סודות שבאים מהשמיים, יש קולות, יש מסרים שבאים מהשמיים, שעל פיהם מנהלים נכון את חיי הארץ. אבל במצרים, במקום שבו יבססו מדע מופרך, הוא אומר שאין אין תורה מן השמיים, של מוכחות. חותכים מפה, מדביקים משם. לא, אין תורה, תורה לא מן השמיים. אז שם מתלונן פרעה. ישלח פרעה ויקרא למשה ואהרן ויאמר עליהם, העתירו אל השם, אני לא יכול לעמוד יותר, מה מציק לך פרעה? ורב מספיק מהיות קולות אלוהים. זה מה שמטריד את פרעה. אני לא רוצה יותר קולות אלוהים. קולות אלוהים, זה מה שמפריע לו. אני לא יכול קולות אלוהים. רק לא תורה מן השמיים. רק לא קולות של אלוהים. רק לא אבנים שבאות מהשמיים. שאין תורה גם אין תפילה. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, לא פה, בחוץ לעיר הזאת. בעיר פה שהם לא מאמינים בתורה מן השמיים, גם אין תפילה. אבל כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. ויצא משה מפרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם. אם אין תורה, אז אין תפילה, אין תקשורת עם השמיים. אז בטח שיהיו מחנות ריכוז, מחנות השמדה, מחנות כפייה ועבודה, למה לא? צריך להבין את הנזק החינוכי ההרסני, את הנזק החברתי. מה זאת אומרת שאין יראת שמיים? מה זאת אומרת שאין תורה מן השמיים? מה קורה לעולם, לחברה אנושית כזאת? כל הטבע, החיות, אומנם דואגות לעצמן, כדרכו של עולם. אבל איכשהו, יש איזה איזון. הכבשים אוכלים עשב, ויש גם עשב לפרות, גם לחמורים. והאריה טורף את הטרף שלו, אבל העדר ממשיך להתקדם, לגדול. יש איזה... הטבע מתנהל. יש רק חיה אחת בטבע שלא מתחשבת באף חיה אחרת, שכשהיא נמצאת כאילו אין אף חיות לבד. כשמגיעה להקת הרבה, אז אין מקום לאף אחד, היא לא משתלבת. כשלהקת הרבה מגיעה, אין, לא נשאר כלום לאף אחד. אין לך חיות מה לאכול, אין לבני אדם מה לאכול, אין שום דבר. לבד. מיליוני פריטים, מיליארדים של פריטים, מגיעים, שודדים הכל. תעבירו את זה כמסר חינוכי, אומר משה. מה הוא אומר? מלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה. זה לא היה כדבר הזה. ולעם ישראל בתחילת פרשת בואו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. מה זאת אומרת כשאין יראת שמיים? מה זה כשאין תורה מן השמיים? האדם יכול להפוך ללהקת הרבה. לשדוד הכל, לקחת הכל, לרמוס הכל, לא להשאיר לאף אחד כלום. חושך בעולם. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. אפלה נוראית. יש פה איזה להקה אחת שהיא מעל כולם. היא בשביל העולם נברא, בשביל היצור הזה. יש פה יצור אחר, מעמד על, יצור על, שהוא מותר לו לקחת את הכל לעצמו ולהכחיד את כל האחרים, ולא אכפת לו מאחרים, כי הוא יש לו מעמד על מכולם. בוודאי, כשאין תורה מן השמיים, כשאין יראת שמיים, מי מונע את זה בדיוק? חושך מוחלט. מה זה חושך? יש הגדרה מדויקת מה זה חושך. חושך, הכוונה, לא ראו איש את אחיו. זה נקרא חושך. אז אין מכלום, אין אחווה בעולם, אין, לא רואים, שומעים. אז אתה שואל איך הגענו לזה שמתרחצים ביאור ולא רואים שהכל מלא דם, איך אוכלים ושותים בבית ולא שומעים צעקות, ואיך זה לא חודר בלב, איך ממשיכים לגור בבתים וליהנות מרווחים כלכליים ממציצת דמם של עבדים נרצעים. לא ראוי שתחיב, לא רואים כלום, לא שומעים כלום. למה? כן, כי כשאין יראת שמיים ואין תורה מן השמיים, כשהחרטומים לא פותחים את הפה, כשאין קולות מהשמיים, אין קולות אלוהים, אין אבנים מהשמיים, אז אין, אז יהיה חושך, אפלה. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. חברה שאין לה יראת שמיים, חברה שאין לה תורה מן השמיים, חברה ששתקה. וזה לא רק מי שהקים את המחנות והשמיד, זה כל המסביב, זה עמים שלמים מסביב ששתקו ושיתפו פעולה. עמים שלמים שיתפו פעולה ביטחונית ופוליטית ושיתפו פעולה, כל מיני שיתופי פעולה. עמים שלמים שהגישו סיוע. אז מה אתם מעבירים לילדים שלכם? מה אתם רוצים לספר להם? איזה חינוך אתם רוצים לחנך אותם בדיוק? שמה? שעזרתם להשמדת עם? שהייתה השמדת עם ושתקתם? שהייתה עבדות, היה דרימיסת מיליונים והייתם חגגתם וחייכתם בענה וממש עזרתם גם לזה? למה? מה תגידו לילדים שלכם? מה? יש לכם זכות לחנך ילדים? למה תחנכו אותם? יש לכם בכלל זכות להוליד ילדים? לאיזה עולם אתה מוליד ילדים? למה? מה תגיד לילד שלך שאתה מוליד אותו? שמה? שכשהיה לך מצב רוח אז לא אכפת לך שרוצחים והורגים מסביבך ורומסים ושורפים ונהנית מזה, וישר לקחת את הרכוש ושיתפת פעולה ועזרת והכל, וזה זרם לך בסדר ולא לא, הכל טוב. הגדלת ראש גם, עזרת, עשיית, מה תגיד? אתה בכלל, יש לך למה להוליד ילדים? אז לאט לאט כבר אין לי למה להוליד ילדים. כי לא יודעים מה להגיד להם. כי אין מה להגיד להם. מה תחנך אותם? למה? לתרבות? תראה מה התרבות הזאת, לא עזרה כלום. היה שם מוזיקה, הייתה אומנות, היו להקות מחול, היה תיאטרון הכי טוב בעולם, נו אז מה? מה זה עזר? למה תחנך אותי? למה? להשכלה כללית? הייתה השכלה כללית למופת, האוניברסיטאות, הייתה אנציקלופדיות, היו מדענים, הכל היה, ואז מה? מה זה עזר? למה תחנך אותם? למה? לדמוקרטיה? תראה מה היא עשתה. למה היא חוללה? למה תחנך אותם? אז זאת הופכת להיות מכה אזורית שאין למה לגדל ילדים. אז לא מגדלים ילדים. לא מגדלים כי לא יודעים מה להגיד להם. ברגעים שבני ישראל עסוקים בלספר לבנך והגדת לבנך, ברגעים שבני ישראל עוסקים במצוות חינוך, באותם רגעים בדיוק כל הבן הבכור, כל האב האמינה לגדל ילדים נמחקת. מאיזה זכות הולדת בן בכור? חשבת שאתה ראוי לחנך? חשבת שאתה ראוי להיות אבא? מה יש לך להגיד לו, לבן הבכור שלך? באיזה זכות הולדת אותו בכלל? כן, למה אתה רוצה לספר לו? כן, מה אתה רוצה להנחיל לו? מה? יש לך איזה משהו לומר לו? איזה אמירה מהשמיים? איזה אמת מוחלטת? איזה ערכי על? איזה מוסר שעבר מדור לדור? יש לך מה להגיד לו? עשר מכות כנגד עשר הדיברות, אומר שפת אמת. מן יראה אין חוכמה. אם אין שמיים גם אין ארץ. אם אין אלוקים, גם אין בן אדם. כל המפקדים הסתובבו עם ספרים, ותיקים שלהם, שהנושא של הספר זה שאלוקים מת. זה היה הנושא, אלוקים מת. אז בוודאי שהמפקדים גם אמרו שהמצפון צריך למות. בוודאי שצריך להרוג את המצפון. אז מה אומרים לדור הבא? קציאת מצרים זה עשר המכות, זה הכרח בלתי נמנע. בתוך עשר המכות, בתוך יציאת מצרים, תמונה כבר מובנים, מובנית בפנים. קבלת תורה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוציאך מעט מצרים. התורה מובנית, עשרת הדיברות זה מובנית. זה כלול, זה תוצר ממילא. ברור שלילה אחרי ליל הסדר, מיד מתחילים לספר את הסיפור ולספור, ועוד רגע, נו, מתי מתן תורה, זה ברור. זה מתבקש. זה המסקנה המתבקשת. להתחיל לבנות את יראת השמיים ואת תורה מן השמיים. ולמה? בשורות טובות, ישועות ונחמות.